פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. את הפודקאסט מובילים יגאל שרון, מנהל התוכנית ללימודי LICBT במכללה האקדמית וינגייט, ביחד עם גיל ססון, חבר סגל בתוכנית. יגאל, יזם עסקי, מרצה, מדריך ומטפל ותיק, וגיל, יזם, מדריך ומטפל, ידברו על כלי ה-CBT, יציגו ויענו לשאלות מהציבור ויעסקו בסוגיות טיפול מעניינות. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו, בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דיוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ואוניברסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי גל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך גיל?
בסדר גמור, איך אתה?
אין תלונות, שעות מוקדמות של בוקר, מקליטים פודקאסט הזה נחמד.
כן, אם נצליח להתמיד, זה בכלל יהיה נחמד. אמרנו שנדבר היום קצת על טיפול עצמי.
אז הנה, בדיוק אמרת את המשפט החשוב, אם נצליח להתמיד, אז יהיה נחמד. זה בדיוק הלב של הטיפול
עצמי. נכון.
אתה טוב.
אנחנו מאוד מאוד טובים בהתנגדויות.
אנחנו מאוד מאוד טובים בהרגלים. אז טיפול עצמי זה דבר מאוד מאוד קל, אבל גם דבר מאוד מאוד קשה. אז כי בסופו של דבר, בכלל, אני חושב שההגדרה של טיפול היא הגדרה שאפשר להגדיר אותה כשינוי, בעצם אז טיפול זה שינוי, אני רוצה שינוי.
בדיוק, בואו אולי נברח מהמילים הכבדות. כשאדם רוצה, מרגיש שהוא לא מבסוט ממשהו בחיים שלו ורוצה לייצר איזשהו שינוי, לצאת לאיזושהי דרך חדשה, להשתחרר מאיזושהי תקיעות, להחליף איזשהו הרגל שפחות מתאים לו כבר, ורוצה לעשות זה עם עצמו לבד.
אז אני אתמול ישבתי עם שני חברים, ואחד רזה 10 קילו לפני חודשיים האחרונים, אחד רזה 10 קילו לפני שנה וחצי והוא שומר על זה, 10 קילו, קילו אחד, 10 קילו. ואני שמנתי כמה קילוים מאז שדיברתי איתם פעם שעברה. מה ההבדל בין שלושתנו? אחד שכבר שנה וחצי שומר על משקל נמוך, אחד שהוא עכשיו בדיוק רזה 10 קילו, ואני להפך, מה ההבדל בין שלושתנו בעצם?
זה מרתק. אחד עשה זבנג וגמרנו, ונראה אם יצליח להתמיד.
נכון.
אחד, או שעשה פעם זבנג וגמרנו, ולא גמרנו, והצליח להתמיד, או שפשוט שינה את דרך תורכות חייו, מה שנקרא, את התפריט שלו, את הספורט שלו וכאלה, ולאט לאט ירד. ואחד, שמר על הרגלים ועל רמת החיים ואיכות החיים הקיימת שלו.
נכון. אז בסופו של דבר, בוא נדבר על הבחור שעשה שינוי והחזיק, בסדר?
שזה מה שכולנו רוצים בסופו של דבר, אם כבר רוצים שינוי, אז רוצים אותו לאורך זמן. אתה יודע, אני עוד לא שמעתי, זו דוגמה של ברנס, אני עוד לא שמעתי על אף אחד שרוצה לעשות דיאטה, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים קוביות בבטן.
נכון, נכון. דרך אגב, אני טוען כבר שנים שיש לי קוביות בבטן, אבל אף אחד לא רואה אותו.
קוביות של שוקולד.
לא, יש לי, בטוח יש, אבל כבר 20 שנה לא, אי אפשר לדעת מה יש מתחת לקרס.
מחביא אותם, שלא יקפצו עליי.
חס וחלילה, שאנשים לא יקנו. אבל בסופו של דבר, בוא נדבר על הבחור שעשה שינוי והחזיק. בסדר? אז בנושא שמשקל זה קל, אבל העולם שלנו, אני חושב שאני אקח עוד עקרון שיפשט לנו את הפודקאסט הזה. שינוי נפשי הוא נחשב מבחינתנו כדבר גדול וענק ומאיים, ואל מול שינוי הרגלי תזונה או ספורט, שזה נחשב דבר שהוא יותר בנאלי וקל. אבל אין הבדל גדול בין השניים. בסדר? כי לשנות הרגלי חשיבה ולייצר הרגלי חשיבה חדשים שמייצרים לי בעצם אולי רגש יותר מבוסס, זה לא יותר קל או לא יותר קשה מלשנות רגילי תזונה וספורט, בסדר? ולכן, אדם שבאמת רוצה לעשות שינוי, לעשות השינוי לפעמים זה קל לזמן קצר, אבל אנחנו רוצים לעשות שינוי גם שיחזיק לאורך זמן. אנחנו תמיד אומרים שטיפול CBT מוצלח מתחיל שנה מתום הטיפול עצמו. כי אם אנחנו במחקרי ה-CBT, שאנחנו מודדים את המטופלים אחרי שנה, בטיפול מוצלח, הסימפטומים ממשיכים להשתפר, מדדי המצב רוח שלנו ממשיכים להשתפר. אז בעצם השינוי שאני עושה אותו היום, אני מייעד אותו לשנה קדימה. כי אם אני עושה, כי אני למשל קם כל יום בבוקר ומחליט שהיום אני הולך לעשות שינוי בנושא של הדיאטה, וגם ברגילי החשיבה שלי, דרך אגב יש לי עדיין רגילי חשיבה מאוד לא טובים. אבל אני לא עושה את השינוי, כי גם אני יכול לעשות את השינוי, אני שמן בגלל דיאטות. אני כל פעם שעשיתי דיאטה השמנתי, כי הרזיתי ואז השמנתי חזרה יותר, שיטת האקורדיון. ולכן בסופו של דבר, הלב והבסיס והמהות של תהליך השינוי, הוא בעצם בקבלת החלטה. ואותה החלטה, דיברנו על זה בעבר, אבל אנחנו חוזרים על זה פה, ואותה החלטה שבאיזשהו אופן או איזושהי דרך אני רוצה או מצליח לקבל אותה, שהיא באמת אמיתית ואותנטית, ואני מצליח לשנות בעצם בתוך הנפש שלי, בתוך המחשבה שלי, בתוך מי שזה אני, לשנות פרדיגמה, בסדר, ממש לשנות פרדיגמה, ולשמור את שינוי הפרדיגמה, זה תהליך השינוי, בסדר, לחזור בתשובה. לחזור בשאלה. בסדר, הנה עכשיו אני קומוניסט, קומוניזם, אני לא אומר לכם להיות קומוניסטים, אנרכיסטים. אבל בסופו של דבר זה שינוי של פרדיגמה, זה בעצם סוג של שינוי של אידיאולוגיה. וכדי לשנות, כדי לחזור בתשובה, אני צריך לעבור תהליכים. עכשיו, אנשי בנצרות המיסיונרים, האנשים האלה יודעים לקחת אנשים ולעשות להם שינוי מאוד מאוד גדול של הפרדיגמה והאידיאולוגיה שלהם.
רגע, עכשיו ברחת כבר לטיפול שהוא לא עצמי. זה נכון, אבל אנחנו רוצים להתמקד אין אנשים מסביב. מה שאמרנו, ואמרנו את זה מספר פעמים, שינוי הוא קשה. זה מאמץ.
לא, שינוי לא קשה, שינוי הוא קל.
שנייה.
ההחלטה היא קשה.
ההחלטה היא... קיבלתי את ההחלטה, ודקה אחרי זה אני יכול לקבל החלטה אחרת. הרעיון פה הוא להיות מוכן לטפס את ההר.
אני בכוונה עוד אחזור, כי אני לא סיימתי את הנקודה שלי עד הסוף. אני לא רואה הבדל בטיפול עצמי, בטיפול מקוון, בטיפול במשחק, בטיפול בשירה, בפסיכותרפיה, אפשר לקחת כדור, שזה הרבה פעמים הכי קל. גם לקחת כדור נוגד דיכאון, זה החלטה.
החלטה
קשה, הרבה אנשים לא לוקחים אותה, הם נמצאים בדיכאון ולא לוקחים את הכדור. ולכן שאני מסתכל על, עכשיו זה שינוי פרדיגמה, אם הפרדיגמה שלי שהתרופות האלה גרועות, והם עשו לי נזק למוח, ואני אתמכר אליהם, אז יהיה לי קשה מאוד לקחת את אותו ציפרלקסו. וזה גם שינוי, דרך אגב, ציפרלקסו, זה שינוי להרבה אנשים, ברמת המצב. ולכן אני מתייחס לזה ברמה, אם זה לצאת לרוץ מרתון, אם זה לאכול בריא, אם זה להפסיק לחיות חיים עם מחשבות שליליות שמענות אותי, אם זה להפסיק להיות חיים מדוכאים, ובעצם לעשות, אני אומר, חזרה בתשובה, מפסימיסט, שעולם מקום רע, אני אפס ואין לי סיכוי,
והעתיד שלי... כל שינוי, להחליט שאני מחליף מקום עבודה, להחליט שאני מפסיק לחוס על הילדים שלי, להחליט שאני מתחיל לפנק את אשתי, או
כל שינוי. יש אנשים שמתגרשים, יש אנשים שמצליחים לשקם את הזוגיות שלהם. עכשיו הנה, ישבתי עם עוד זוג חברים, שהוא הגיע לגיל 60, חברים טיפה, אתם מבוגרים ממני, היא מתקרבת, ובהתחלה היה להם קשר מדהים, היו להם הרבה שנים ממש לא טובות, ועכשיו פתאום בגיל 60 הם זוג יונים עוד פעם, הקשר חזר, עשו שינוי, שניהם. שינוי זוגיות לפעמים יותר קשה, כי שניהם צריכים לעשות שינוי. אבל בואו נדבר על שינוי עצמי. עכשיו, אני תכף אדבר איך אני עושה את זה לבד מול עצמי, אבל אני רוצה לחזור שבעצם התהליך הראשון, אני רוצה להבין מה הפרדיגמה שלי, בסדר? ואם אני אקח דוגמה שהיא יותר מהעולמות שלנו, ובוא נצא רגע מהדוגמה של הדיאטה שהיא תמיד קלה לי, ניקח את הדוגמה שלנו, אם יש לי מחשבות אוטומטיות שליליות, ואני מוצף באותן מחשבות, ואני נוהג להאמין להם, ואני בעצם מבלה ימים שלמים בחרדה, בסוג של חרדה כללית. לא טוב לי, בסדר? אבל, ושוב, אנחנו מכירים את זה, לחרדה גם יש הרבה יתרונות, רוב האנשים לא רוצים להיפרד מהחרדה שלהם באמת, לכן הם נשארים את החיים שלמים, בסדר? אז, ופה אני צריך להסתכל לעצמי במראה, ולהגיד לעצמי האם החרדה הזאת, האם תחושת החרדה, האם התחושה הגופנית שמלווה את החרדה, האם חוסר ה... זה מתיש גם להיות בחרדה כל הזמן, לא יודע אם מישהו חווה את זה. העובדה שאני מסתובב בעולם אדם מותש, והרבה פעמים גם מובס, זה דבר שאני רוצה להמשיך לחיות ככה, בסדר? או שאני כרגע, מסתכל במראה, עושה לעצמי איזשהו סוג של חשבון נפש. בסדר? יש את הכלים המאוד בנאליים של הניטור העצמי, כי הרבה אנשים אפילו לא מודעים עד כמה איכות החיים שלהם גרועה בתוך החרדה, עד שהם מצליחים לקחת דף ולרשום. ופה יש טכניקה שהיא מאוד מאוד מורכבת, ואני לא יודע, לא בטוח שרובכם תצליחו לעשות אותה, אבל אני עדיין אגיד לכם את זה, היא נורא נורא מסובכת. המדד הכי טוב שאני גיליתי וגם קראתי שמודד חרדה, זה בסוף היום לקחת מחברת, לכתוב מספר בין 1 עד 5. 5 היה לי יום טוב, מעט חרדה, 1 זה יום נורא, המון חרדה, בסדר? ואתם יודעים מה, תעשו את זה הפוך.
הפוך,
כן. 5 חרדה, 1, יש לי אידיאולוגיה הפוכה, אבל לא משנה, תעשו את זה הפוך. ותסתכלו, אחרי שבועיים, אחרי חודש, כמה ימים היו לכם ימים טובים עם 1 או 2, וכמה ימים היו לכם ימים גרועים עם 4 או 5. והניטור הזה ייתן לכם פתאום איזשהו שיקוף, ויוכיח לכם שבעצם יש לכם הרבה יותר ימים שאתם סובלים, ימים שלא טוב לכם, בסדר? שטוב לכם. ופה אולי זה יהיה בסיס כדי להגיד, וואו, אני רוצה לעשות שינוי. אז ניטור מאוד פשוט. דרך אגב, אני ממליץ גם בטיפולים עצמיים לעשות את הניטור היומי הזה, 1 עד 5, בסדר, 5, המון חרדה, 1, פחות חרדה. עכשיו פתאום אני מגלה שאני מבלה חיים שלמים, נגיד 20-25 יום מהחודש, שאני על הפנים. בסדר? אז זה בעצם איזשהו נקודה שהוא יכול להגיד לי, רגע, אח שלי, אתה לא רוצה להמשיך לחיות ככה, נכון? אתה רוצה לעשות שינוי. ולכן הפרדיגמה של הדאגת יתר והחרדה להסתכל בקוס, בחצי הקוס הריקה, או שליש הקוס הריקה, או הסירית הקוס הריקה, שזה אנחנו הולכים לזה דרך אגב, לא טוב לי כרגע בתוך החיים שלי. עכשיו, לכולנו יש דברים קשים, לכולנו קוראים דברים לא נחמדים, אבל לכולנו גם יש דברים טובים, וקוראים דברים נחמדים. אז לכן אני חושב שקודם לאסוף קצת מידע, להבין האם באמת לא טוב לי,
האם מספיק טוב לי בחיים או שבאמת חשוב לי לעשות שינוי? כי בסוף זה באמת שאלה של רווח והפסד. אם מספיק טוב לי, הכל טוב. ואם לא מספיק טוב לי, אז אולי שווה להתחיל לעבוד על הפרדיגמה, לבדוק אותה, לבחון אותה ולשנות אותה.
וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, אם אני מגיע למסקנה, יותר לא טוב לי מטוב לי, ואני מסתכל על עצמי מראה ואומר, אני רוצה את השינוי, בסדר? זה כבר התחלה טובה, בסדר? הרצון, רוצה מוטיבציה לשינוי. ואז אני יושב ואומר לעצמי, רוצה אני את השינוי. עכשיו, ברגע שהחלטתי שאני רוצה את השינוי, אז מה אני צריך לעשות כדי לעזור לעצמי ברמה העצמית? עכשיו, אם אנחנו מדברים על חרדה, רוב הסבל שלי נמצא בתוך המילים שאני אומר לעצמי. רוב הסבל שלי נמצא במילים שאני מאמין להם שאני אומר אותם לעצמי, בסדר? ופה ככל שהמילים רצות לי בראש יותר, ואנשי החרדה ברוך השם יש להם המון חשיבת יתר שלילית, אז ככל שאני מזהה יותר מילים שרצות לי בראש, וכרגע מתעד אותם, אני מתקדם לשלב הבא. בוא נתעד את אותה. עכשיו אני יכול להגיד לכם שאצל רוב האנשים, כמות המילים, כמות המחשבות שחוזרות לעצמם, שעושות להם את החיים, הן לא אינסופיות. בסדר? יש לנו 8-10 מחשבות שדי מחרבנות לנו את החיים.
יש המון חזרתיות במחשבות, אבל בוא רגע נסביר מה הכוונה, כי רובנו, רוב האנשים שלא למדו ולא חיים את עולם הטיפול, לא כל כך מבינים את המונח מחשבה אוטומטית. הכוונה היא נורא נורא פשוטה. המילים שקפצות לך לראש כשקורה משהו.
או שאתה חושב שקורה משהו.
קורה משהו, כן, כשיש איזשהו טריגר חיצוני או פנימי, אבל אנחנו מחפשים את אותן מילים, אותם משפטים שאני אומר לעצמי, כשמשהו קורה בפנים או בחוץ. ואם אני אתעד אותם, אני אראה לאורך זמן שיש חזרתיות מאוד, מאוד גדולה במילים האלה, או במשמעויות שלהם.
אז בוא ניקח דוגמה שמי שאיתנו הורה, אז המחשבות שיש להורים, הרבה פעמים שנורא מעמלות, זה קשור לילדים שלהם, או לסגנון ההורות שלהם, או הם נותנים לעצמם ציון מאוד נכשל על ההורות שלהם אל מול הילדים שלהם, אני לא יכול להתמודד עם הילד, זה גדול עליי, אני הורה גרוע, אני... ופה בתוך הדבר הזה, עכשיו אתה מאמין מאוד למילים האלה, ואתה מייצר לעצמך המון 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 סבל. ולכן, המילים האלה, דרך אגב, רוב המחשבות השליליות שלנו, הן פנטזיות, הן מומצאות, זה לא בגלל שקורה לנו באמת משהו.
רוב הסבל בחיים שלנו הוא לא בגלל דברים שבאמת קרו.
נכון.
אבל בוא נגיד פה עוד משפט, איגול ברשותך, המילים האלה שקופצות לנו בראש, אלה לא מילים שנודה בהם בהרבה מאוד, ברוב המקרים אל מול אחרים, אנחנו נכחיש אותם בתוקף, אנחנו עושים מאמצים גדולים כדי להסתיר אותם מאחרים ולפעמים גם מעצמנו. אני מחפש את המילים הראשונות שקופצות ולא את הוויכוח שאחר כך אני אולי מנהל איתם. כי אני הורה גרוע, זה לא משהו שאני הולך איתו עם שלטים בעולם.
אז אני מסכים איתך, אבל הורי גרוע זה דוגמה אחת, זה לא חייב להיות הורי גרוע.
כן, בהחלט.
אני אקח את ההיפוכונדר, שיש לו קצת כחוכוך בגרון, אז הוא חושב שיש סרטן ריאות, בסדר? אז אני מדבר על אותם מילים שהם בעצם, אני עוצר רגע, עכשיו, ושוב, אם נחזור רגע לעקרונות הבסיס, המוח שלנו... מייצר מחשבות כל הזמן, ויש לנו קשב מצומצם שמדי פעם קולט המחשבות, ואנשים חרדתיים, המוח מתעסק הרבה פעמים, אנחנו מתעסקים מודעות שלנו, תודעה שלנו במילים שקשורות לעולם של דאגה וחרדה. מילים שקשורות לדאגה וחרדה בעצם גם מפעילות לנו את המנגנון של הלחץ, של הסטרס של הגוף, בסדר? זה גם מפעילות לנו את הפיזיולוגיה. זה מייצר עוררות. עכשיו שנמצא בתוך עוררות, ואני חושב, מילים של חרדה, זה מייצר עוד יותר חרדה, עד שזה מגיע בסופו של דבר להתקף החרדה, או התקף הפניקה, ולכן בסופו של דבר, המילים האלה יש להם כוח אדיר, בהפעלה של המערכת הנפשית שלנו, אבל גם המערכת הפיזיולוגית שלנו, יש שם קשר הדוק, בסדר? אנחנו, ברנס קורא, ואחד אנשים מסביבו קוראים לזה, לשינוי של החשיבה, או שינוי דפוסי החשיבה, או שינוי רמת האמונה בחשיבה, כמייקרו-ניורו-סירג'רי, זה ממש משנה אלמנטים של מהלכים חשמליים במוח ואלמנטים של מהלכים הורמונליים בגוף. החשיבה הזאת יש לה המון המון עוצמה. עכשיו, רוב האנשים לא מודעים לזה, לרמת העוצמה שיש לחשיבה שלהם. עכשיו, רוב האנשים חושבים שאם אני חושב משהו, סימן שזה נכון. אם קופץ לי לראש, הילד שלי כרגע בבעיה וקרה לו משהו רע, סימן שזה נכון. למרות ש-95% מהפעמים, או 99% מהפעמים שחשבתי שלרד שלי קורה משהו רע והוא בבעיה, זו הייתה פנטזיה שלילית שלי. עכשיו, חוץ מזה, גם הילד שלי בבעיה, הוא בדרך כלל ידע להסתדר בתוך הבעיה שלו, ידע לצאת ממנו. בסדר? ואני כהורה לא בטוח שאני אוכל לחלץ אותו באותו רגע. ולכן אני מבזבז חיים שלמים ולדאוג דאגות שהם בעצם, יש בהם גרעין של אמת, ברור שילד שלי יכול להידרס. אני מכיר אנשים שילד שלהם נדרס, אבל זה נדיר וזה לא קורה כל יום. עכשיו גם אני כל החיים שלי, מבזבז כל החיים שלי לדאוג שילד שלי יידרס, אם הוא לא יידרס, אז סתם הרסתי את החיים שלי, וגם אם הוא יידרס, אז זה לא שינה שום דבר, חוץ מזה שסבלתי עד הרגע שהוא נדרס.
כן.
אז ההחלטה של השינוי, ואז היכולת שלנו לנטר ולמצוא את אותו סט של, אותה סט של משפטים, אותו סט של מילים שמאמללים אותנו, ולהשוות את זה לרגע.
עשיתי ניטור עצמי, שבוע, שבועיים, שלושה, קיבלתי את ההחלטה, ראיתי, עשיתי 1-5, קיבלתי את ההחלטה בסופו של יום שוואלה, אני מוכן, אני רוצה לעשות את השינוי, והתחלתי לתעד את אותם מילים שקופצות לי לראש כשיש איזשהו טריגר, ומה הלאה. כתבתי כמה ימים את המילים האלה.
אז קודם כל, עצם זה, עכשיו, אני רוצה גם לחבר את המילים האלה לרגשות, לשמת הרגשות, בסדר? הבן שלי הולך להידרס, שווה חרדה ודאגה, בסדר? אז פה, יכול להיות שיש את זה באתר, את היומנים שלנו, יש לנו רשימה של רגשות שאנחנו רוצים ללמוד לעבוד איתם, כי חלק גדול מהאנשים יודעים, יהיה להם קל יחסית לנטר את המילים, אבל קשה להם הרבה פעמים לתאר את הרגש שמלווה את זה. ולהגיד את השם המדויק של הרגש עבור. לכן, השלב הבא זה טור של המילים, ועוד טור מספר 2, רגש. איזה רגש המילים האלה מייצרים לי. מתוך הרשימה שיש אצלנו באתר, אבל אם אין לכם כוח להסתכל באתר, חרדה, דאגה, פחד, בהלה, בעתה, בסדר? מילים שקשורות אולי לייאוש, לפסימיות, מילים שקשורות לעצבים, לכעס, מילים שקשורות לשיפוט עצמי שלילי שלי, אני לא שווה, ערך עצמי נמוך, בסדר? ותסכול. ולראות שאני מצליח לתעד את הרגש. אז עברנו לטור השני, בסדר? מחשבה שלילית, אני אבא גרוע, רגש.
צער, צער, תסכול, כעס, אכזבה.
ואז אני רוצה להוסיף עכשיו עוד אלמנט. רמת האמונה שלי במשפט השלילי. כמה אני מאמין בין 0 ל-100 שאני אבא גרוע. בסדר? וכמה, איזה תוצאה ברגש בין 0 ל-100 יש של אותו תסכול או כעס או אכזבה עצמית. בסדר? אז אנחנו, יש לנו שני תורים. עם כרגע תיאור של רמת האמונה במחשבה השלילית ורמת הרגש שהמחשבה השלילית מייצרת. אחר כך, מה שאני הייתי רוצה, אחרי שיש לנו את זה, הייתי שמח להציע לכם להוסיף עוד טור, שהוא טור של מה קרה, עם מי, מתי, בסדר? של הסיטואציה שגרמה למחשבה וגרמה לרגש. אז עברנו לשלושת הטורים. ואת זה הייתי רץ קצת. השלושת הטורים האלה הם מאוד מאוד רלוונטיים, כי הם בעצם מייצרים לנו קשר בין הסיטואציה, למחשבה, לרגש. בסדר? אז זה הטור השלישי. עכשיו תכף נעבור לטור הרביעי. בסדר? מה הטור הרביעי, גיל, לדעתך?
תלוי כמה אנחנו רוצים לסבך את זה. אני הייתי הולך על משהו, על מודל יחסית פשוט, של באיזה מילים אני יכול להחליף את ה... את המילים המקוריות שאני עדיין יאמין להם, אבל שלא יפעילו בי את הרגש הזה, וזה כדי לחסוך את הדיון בעיוותי חשיבה.
אני חושב עיוותי חשיבה הם כן חשובים. בסדר, אבל אפשר לשים, כי בסופו של דבר, ופה שוב, מתוך הספר בוחרים להרגיש טוב של ברנס, בסדר? מתוך אני לא יודע אם באתר יש את רשימת עיוותי החשיבה.
יש גם באתר ויש לנו גם כמה פודקאסטים מתחילת הדרך שמדברים על רובם.
אז מאוד מאוד חשוב להבין שהמילים השליליות אני אבא גרוע, יש מעיוותי חשיבה. עכשיו, עיוותי חשיבה זה בעצם הרבה פעמים כמעט אותם דברים. בסדר? זה קפיצה למסקרנות, זה ניבוי עתיד, זה חשיבה רגשית, זה הכללות למיניהם, זה פילטרים שליליים, בסדר? אין אדם שהוא באמת, יש, כמעט, ולא פגשתי עוד איזשהו אבא באמת גרוע ב-100%. בסדר, שהוא גם מכה, וגם מרביץ, וגם חונק, וגם עושה עוד כל מיני דברים, וגם לא שם, ושהוא שם הוא רק שיקור. בסדר? יש כאלה, בסדר? הוא גם אדיש. הוא גם שולח את הילד שלו לעבוד במכרה פחם בגיל 3. אבל רובנו חושבים על עצמנו שאנחנו כאלה הורים, אבל אנחנו לא. בסדר? ולכן יש אבא שעושה טעויות, אבל אין באמת אבא גרוע. אז יש שם המון המון עיוותי חשיבה, קפיצה למסקנות, הכללות, פילטרים שליליים. וזה מייצר את אותה חרדה או דאגה.
בסדר, אבל אז בוא נגיד מילה, בעצם עיוותי חשיבה זה תחשבו על מגירות או על קטגוריות שלתוכן, לתוך אחת או יותר מהן, יש סך הכל 12 או 13, תלוי איך סופרים, אפשר להכניס כל מחשבה אוטומטית שלילית שהיא, כמו בדוגמאות שיגאל כרגע נתן, והעיוותי החשיבה משרתים אותנו במובן הזה של אם מחשבה אוטומטית מסוימת מתאימה או יכולה להיכנס למגירה אחת או יותר, הרי שהיא לא ב-100% נכונה לכל הפחות, או שהיא לא נכונה בכלל, או שהיא לפחות לא 100% נכונה. מספיק שהיא יכולה להיכנס לתוך קטגוריה אחת, לתוך מגירה אחת, מתוך עיוותי החשיבה, אפשר למצוא את הרשימה באתר כדי להתייחס לזה. וזו המשמעות, זו העזרה של שעיוותי החשיבה יכולה לתת לנו בהקשר הזה. אם המחשבה יכולה להיכנס לתוך אחד מהם לפחות, אז היא כנראה לא 100% נכונה, ולכן יש טעם לחפש אחת אחרת שלא תוכל להיכנס לאף מגירה.
עכשיו, ברגע ככל שהמחשבה היא יותר פנטזיה שלילית או פנטסטית, יהיה שם
יותר עיוותי חשיבה.
במחשבה אני אבא גרוע, יש את רוב עיוותי החשיבה לדעתי. בסדר? אולי את כולם אפילו, השמה עצמית, הכל כמעט. קריאת מחשבות. עכשיו, אחרי שזיהיתי שהמחשבה הזאת היא מעוותת, ויש בה עיוותי חשיבה, יכול להיות שאני מאמין למחשבה אני אבא גרוע ב-100%. ופה אנחנו עוברים לשלב הבא, ששוב, בטיפול אנחנו מקדישים לזה הרבה זמן, אבל בסופו של דבר בני אדם יכולים לעשות את זה לבד. כי גם בטיפול אני אומר לאנשים, תמצאו מחשבה שאתם יכולים לענות למחשבה השלילית, אבל אתם צריכים להאמין לה, וזה צריך להיות במילים שלכם, בסדר? כי המחשבת נגד לאבא גרוע, לא יכולה להיות אני אבא טוב, בסדר? עכשיו, למחשבת התשובה צריך להאמין גם ב-100%, בסדר? כי אני גם לא אבא טוב ב-100%. כמו שאני לא אבא גרוע ב-100%, אני לא אבא טוב. אז בעצם אבא גרוע ואבא טוב זו אותה מחשבה בינינו.
אז בעצם אנחנו מחפשים מחשבה חדשה אחרת, שונה בכל ההיבטים למחשבה המקורית, האוטומטית, השלילית, שאין בה, אי אפשר למצוא בה שום עיוות חשיבה, ושכתוצאה מכך אני יכול להאמין לה ב-100%, ואני מאמין לה ב-100%.
אז למשל מחשבה שיכולה לעבוד לי, שיש דברים כאבא שאני עושה לא רע, בסדר? ואני יכול להאמין לזה ב-100%, בסדר? אני יודע שיש דברים כאבא שאני עושה לא רע, בסדר? ולכן זה באופן אוטומטית, אם אני מאמין למחשבה אני אבא גרוע ב-100%, מוריד את רמת האמונה ב-אני אבא גרוע, אולי לחצי אפילו, כי אני פתאום מבין שאני גם אבא טוב וגם אבא לא טוב, ובכך זה גם ישפיע על רמת הרגש. בסדר, ופה אנחנו בעצם עוזרים לכם, אחרי שהחלטתם שאתם רוצים להפסיק להאמין למחשבות השליליות שלכם, לראות ולגלות שבתוך המחשבות השליליות שלכם, יש הרבה דברים שהם לא נכונים. עכשיו, אפשר להשתמש בהרבה כלים כדי להפריך את המחשבות, או להושש את המחשבות השליליות שלכם. בסדר, לאו דווקא רק בעיוותי החשיבה. בסדר? כי בסופו של דבר, המחשבות השליליות שלנו, שאנחנו נוטים להאמין להם, בדרך כלל בצורה עיוורת, הם לא נכונות, יש בהם המון המון אי-דיוקים. אז אפשר לעשות את שיטת הסקר. אפשר פשוט לחשוב את המחשבה הזאת 1,000 פעם, להקליט אותה ולהקשיב לה 1,000 פעם, ועד שזה נהיה מגוחך. אפשר גם להכחיך אותה.
להכחיך עובד בהחלט חזק. בוא, אני רוצה להגיד משהו שחשוב שמי שמקשיב לנו יזכור. אנחנו לא מחפשים למחוק את הרגש, לבטל את הרגש השלילי שהיה לנו במקור. אנחנו רק רוצים להוריד את המינון שלו לרמה כזאת שהוא יפסיק לנהל אותנו ואנחנו נהיה מסוגלים לנהל אותו. כי תזכרו שאחד מעיוותי החשיבה, אם הסתכלתם עליהם, הוא שחור לבן, הוא כן או לא. מלב מוחלט, זה לא יתקיים בדרך כלל. לכן אם הרגשנו רגש של תסכול ברמה מאוד מאוד גבוהה, נניח שמנו אותו על ציר ואמרנו זה ב-100%, יכול להיות שנוריד אותו רק ל-5%, 20%, 30% או כל מספר אחר, כזה שנוכל לנהל אותו והוא לא ינהל אותנו. לא בהכרח נחפש להוריד את הרגש לאפס, שלא יתקיים לעולם.
אני לגמרי מסכים איתך. אי אפשר להוריד את הרגש. עכשיו, אחד מהטכניקות החשובות בתחום הרגש, יכולה להיות במחשבה, אבל היא יכולה להיות גם ברגש, בסדר? כי בסופו של דבר, וגיל, אתה אוהב תמיד להגיד את זה, אין דבר כזה רגש שלילי. עכשיו, אנחנו אלרגים לחרדה, ואנחנו מפחדים שהחרדה תגרום לנו להשתגע או למות, זה לא נכון. חרדה בעצם, חוץ משבא עוד חרדה ועוד חרדה ועוד חרדה, לא קורה כלום. ולכן, אחד מהכלים המאוד מאוד משמעותיים להתמודד עם החרדה, פשוט לקבל אותה, ולהפסיק להילחם בה, ולהפסיק לנסות גרש אותה. כי ברגע שאתה מגרש אותה, היא רודפת אחריך, בסדר? כמו הנחש או ה...
לא יודע.
הכלב.
נדבר על התקפי פאניקה, אז נדבר פעם על הכלב. אגב, כמו שאין רגש שלילי בעיניי, כך גם למעט רגש אחד, אין רגש שהוא חיובי. כל הרגשות הם פשוט רגשות, רגשות, זהו, הם לא טובים ולא רואים. אם תנחש למה אני מתכוון רגש חיובי?
אהבה.
לא.
מה?
כעס.
כעס, טוב, זה כבר כעס במינון.
עושה לפרק אחר.
דימרנו על כעס, אבל אני חושב שאהבה הוא רגש חיובי, ואהבה דרך אגב מגרש חרדה, ואהבה עצמית זה אחד מהדברים שחסרים לרוב האנשים שסובלים מחרדה, כי אנחנו נורא ביקורתיים וקשים עם עצמנו, וחמלה עצמית, אז אני לא, חמלה זה גם רגש, אני חושב שהוא סבבה, אבל אני לא חושב
כל הרגשות הם סבבה, וכל הרגשות הם לא סבבה, זה השאלה איפה הם נמצאים על הציר.
חוץ מאהבה, אבל אפשר לדבר על זה.
כן, אפשר.
אהבה הוא רגש...
אני שנים הייתי מאוהב בחברה הראשונה שהייתה לי, היא כבר התחתנה, יש לה שני ילדים, ואני המשכתי ללכת אחריה ברחוב, עם הלשון בחוץ, לא, זה לא היה כזה חיובי.
היא התחתנה,
לא באמת.
היא מאושרת, אבל יכול להיות. יכול להיות שהאהבה במינון גבוה, כמו שוקולד, זה עושה בחילה. אבל אני מדבר על אהבה עצמית, שם הנרקיסיסט לא באמת אוהב את עצמו. הוא כאילו אוהב את עצמו, אבל אנחנו נכנסים פה גם אפשר לדבר רגש אהבה בפרק אחר, אבל בסופו של דבר להיות ברגש, לשעות ברגש, להרגיש את הרגש, לא לפחד מהרגש, גם לא להאמין לרגש, לרגש אין בינה. זה שאני בחרדה זה לא אומר שיש סכנה, זה אומר שאני בחרדה. מה שיכול להגיד שיש סכנה, אם נחש צפה רודף אחריי.
כן, זה שאני מרגיש משהו, זה רק אומר שאני מרגיש אותו, זה לא אומר שהוא נכון, זה לא אומר שהוא לא נכון. ואני יכול לבחון את זה.
הנה, יש לי בת סטודנטית. היא הרגישה שהיא נכשלה במבחן, היא לומדת הנדסה, והיא רפואית, והיא קיבלה 87, אולי ציונות, אחד ציונות גבוהים בכיתה. אז אין הרגשה שום משמעות. זה שהיא אמרה לי, הרגשת שנכשלת. יש לזה משמעות אחרי שרואים את הציון, ואז יודעים נכשלת או לא נכשלת. אז בסדר, אם דפקת מבחן ולא ענית אף שאלה ואתה מתבאס, זה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין, אבל אם ענית על כל השאלות ואתה מרגיש שדפקת את המבחן, הרגשת שדפקת את המבחן, זה לא אומר שום דבר. אז יש ידע ויש הרגשה, בסדר, אנחנו רוצים להפריד בין הדברים, אבל רגש זה דבר חשוב, לא לברוח מהרגש, לשעות ברגש. ברגע שאתה גם שואב ברגש, ברגע שעובד בשיטה של גלים, הוא עולה ויורד, הוא לא יכול להישאר לנצח שם. לכן, אל תברחו מהרגש. אם תברחו ממנו, ירדופו אתכם. תנסו לנטר, לזהות את המחשבות הנפוצות שמענות אתכם. תנסו להבין אם המחשבות האלה מחוברות למציאות, כי אם יש בהם מבוטי חשיבה, אין בהם מבוטי חשיבה. תנסו להחזיק בראש מחשבות שעובדות לכם, שיעילות לכם, שעושות לכם בעצם גם הרגשה טובה, וגם עונות על השאלות האלה. עכשיו, בסופו של דבר, אנשים הם קשים וביקורתיים, החרדתיים קשים וביקורתיים, תראו טיפה חמלה על עצמכם, אתם לא יכולים לקסח את עצמכם שעד די. שאני כישלון, ואני גרוע, ואני כל מה טועה, וזה מחשבות שהן סתם מענות את האנשים החרדתיים. וככל שתתרגלו את זה יותר, בסדר, אני אישית עשיתי את השינוי הזה לפני הרבה שנים. אני כמעט, יש לי המון מחשבות שליליות. הן שם, הן לא הולכות לשום מקום, אני פשוט הרבה פחות מאמין להן. בסדר, בימים שאני חלש, שקורים לי דברים באמת לא טובים, אז זה כן מתעצר. אבל אם הייתי ממש מדוכה ומיואש לפני הרבה שנים, היום כמעט ולא קורה לי. בסדר, אני מאוד מאוד שולט על רמת האמונה במחשבות. עכשיו, יש לי את המחשבות כל הזמן, ויש לי חרדה המון, אני אדם מאוד חרדתי, אבל היא שם, והיא לא מפריעה לי אותה, אני לא מפחד ממנה יותר, אני דן איתה, והיא גם יש לה המון המון יתרונות, בסדר, היא עוזרת לי בהמון דברים, היא... אני אדם שעושה המון דברים, אני אדם עם המון המון מוטיבציות להצלחה, אז הרבה החרדה, זה מנוע גרעיני.
אני לא פטי, אני לא מאמין לרגשות שלי בלי לבחון אותם, אני לא מאמין למחשבות, למילים האלה שקופצות לי לראש בלי לבדוק אותם, ואני חושב שעוד טיפ שחשוב להגיד, התחלתם את התהליך הזה עם עצמכם, עשיתם את הניתור העצמי, קיבלתם את ההחלטה שאתם רוצים לעשות את אותו שינוי, החלפה של מקום עבודה, שינוי מערכת יחסים, טיפול בחרדה, כל שינוי שתרצו לעשות, עשיתם את הניתור העצמי, התחלתם לתעד מחשבות ורגשות, התחלתם לחקור האם יש פה עיוות חשיבה או לא, חיפשתם מחשבה חדשה שאתם יכולים להאמין לה, וראיתם את הירידה ברגש, או לא ראיתם עדיין את הירידה ברגש, אל תפסיקו. התחלתם, תתמידו. שאלו את עצמכם כל הזמן, האם אני מוכן להמשיך בתהליך הזה, כי לא תמיד השינוי הוא ברגע. לעתים כן, אבל לא תמיד.
אז בדיוק, וגם אם היה לכם יום חלש ולא הצלחתם והמחשבות ניצחו, אז יש, אחר כך יש עוד יום. בסדר? והכלים עובדים אם משתמשים בהם, ופה אני מסכים איתך, אם לא משתמשים בכלים הם לא עובדים. והטיפול שלנו, של ה-CBT, הוא עבודה מתמדת, בסדר? בגלל זה אני אומר שזה כמו הדיאטה, אין דבר כזה דיאטה, שינוי רגיל לחיים, ואז אתה נשאר הזה. ולכן, עכשיו שוב, תקראו את בוחרים להרגיש טוב של ברנס, יש באינטרנט המון המון חומרים, בסדר? אדם שרוצה שינוי, הוא חוקר, הוא לומד, בסדר? אותו אחד שרזה קילו וחצי, 10 קילו מזיז שנה וחצי, אז הוא עושה כזאת דיאטה דלת פחמימות, אבל הוא חקר את הנושא, הוא קרא את הנושא, הוא שלח לי איזה חוברת, אם חשוב לכם להשתפר, אז תקראו, תקנו ספרים, תראו סרטים. דרך אגב, חלק מהשיפור זה גם לעשות דברים שכיף לכם, בסדר? לעשות דברים שעושים לכם טוב. לא רק מה שצריך מוכרח וחייב, בסדר? לוותר על החמץ, חייב מוכרח צריך, ולבחור, בסדר? יש דברים שאתם חייבים מוכרים וצריכים, בסדר? ללך לעבודה, להביא פרנסה לילדים שלכם. יש לך תינוק, אתה צריך לשטוף אותו באמת ולהכיל אותו. אתה לא יכול לשים אותו בפח זבל, אולי מישהו ייקח אותו. אבל יש דברים שאתה יכול לבחור, לקחת בייביסיטר ולצאת לבלות. אתה יכול לבחור לשבת עם חבר ולשתות כוס קפה או כוס יין. לעשות גם דברים שכיף לך, בסדר? ואם ממש רע לך, ואתה רואה שאתה, זה לא רק במחשבות, שיש לך מעגלים, אני מכיר אנשים שעולה מעגלים של התעללות, בתוך מקום עבודה, עם ילד, ילדים שבאות התנהגות קשות, שממש מתעללים בנו בתוך זוגיות. אז לא היה פתרון זבנג וגמרנו, אז גם שם אפשר לעבוד, אפשר לבחור לעשות את אותו שינוי. כמובן בשום שכל, אני לא אומר לאנשים לעזוב עבודה ונישואים, ואפשר להתמודד בתוך הסיטואציה, אבל להביא את הסיטואציה למקומות שפחות מייצרת אצלי את המעגלים של האומללות. אז זה לא חד-חד ערכי, אבל אני חושב שרוב האנשים, כמעט כל האנשים יודעים טוב מאוד מה טוב להם ומה רע להם.
מה יהיה להם נכון בסופו של יום?
נכון. וזה הכל החלטה שלכם, דרך אגב, אתם מכירים את עצמכם הכי טוב ויותר מכל מטפל בעולם, כי אתם חיים עצמכם כבר מיליוני דקות או יותר. וכל החומר של השינוי נמצא אצלכם בפנים, ולכן שינוי, חזרה בתשובה עצמית, כדי לעשות לעצמכם, או חזרה בשאלה, תלוי באידיאולוגיה שלך, מה אתה רוצה, וראיתי אנשים חוזרים בתשובה בשאלה, ראיתי אנשים משמינים ומרזים, ראיתי אנשים בהמונים מפסיקים לחיות חיים לחרדה, ראיתי אנשים יוצאים מדיכאון, אני מאוד אופטימי מתוך איפה שאני נמצא, וביחד גיל גם בסטאז'ים ראינו, אני חושב מהלך השנים אלפי אלפי אנשים שהחיים שלהם השתנו כתוצאה מהשימוש בכלים האלה, זה לא סתם תיאוריה.
ממש לא, אגב, יש מי שהולך לטיפול סדור, מטפל וכאלה, רוב הסיכויים שיפגוש עוד הרבה מאוד, או עוד לא מעט כלים. אנחנו דיברנו היום על הכלי שההצלחה שלו היא באחוזים הגבוהה ביותר, הוא תמיד הכלי שנחזור אליו, או נתחיל ממנו, או נחזור אליו, והסיכוי שלכם להצליח איתו הוא בהחלט סיכוי טוב אם תתמידו. איגל זרק מקודם משהו לגבי, יותר מזרק, לגבי לעשות דברים שאנחנו אוהבים. אני רוצה להצטרף להמלצה הזאת, אם אני מרגיש מעט דכדוך, אין לי מצב רוח, לא בא לי לעשות שום דבר, וזה מחזיק תקופה, אותו דכדוך, שווה לי לעשות איזושהי רשימה עם עצמי, איזשהו דיון קצר עם עצמי, לאסוף למודעות שלי את הדברים שפעם אהבתי לעשות, והיום אין לי חשק, לא בא לי, ולהתחיל לעשות אותם. אפילו שלא בא לי, וזה יכול להיות כל דבר שפעם אהבתי לעשות, ולאט לאט תעלה לי האנרגיה גם כדי לעשות את אותם, את אותו ניתור ואת אותם יומנים.
יש, אדיר מילר עשה עכשיו פרסומת מדהימה למכבי. לזוז, ראיתם את זה?
כן.
אז תסתכלו בזה, ותתחילו לעשות כמו אדיר מילר. לזוז, אנשי הדיכאון, תתחילו פשוט להזיז את עצמכם, וברגע שתחזרו להזיז את עצמכם, כמו אדיר מילר בקיצוניות, בסטירה, זה
יהיה בסדר. אדיר מילר הוא אדיר.
אדיר מילר הוא אדיר. אז לא, זה דמות מטורפת שהוא עושה, אני לא יודעת שהוא שחקן כל כך טוב, ראיתי את הדבר הזה. אבל בסופו של דבר, גיל, אני מסכים איתך, יש פעולות שאנחנו חייבים לעשות, ויש פעולות שאנחנו טוב לנו, ואין לנו פעם רשימה של 200 פעולות כאלה ותבחרו לכם מה לעשות, וזה עוזר, זה אקטיבציה התנהגות, זה עוזר לצאת מדיכאון, ואחר כך עבודה, הכלים הקוגניטיביים, ולכן על המדף וסטמצקי יש את כל הפתרונות שלכם, ספר משנות ה-80 לדעתי, בוחרים להרגיש טוב, יסבירו שם את עיוותי החשיבה, את שיטת התורים, אתם לא צריכים לקרוא אפילו את כל הספר, פרק 3-4, ואתם כבר די מסודרים.
כן.
אם בא לכם 5, אז בכלל אתם תהיו מסודרים, ובאמת, 78 שקל, סטמצקי, טיפה להקשיב לנו, לפרקים, תתחיל לעבוד על פי הספר של דיוויד, אולי אפילו 83 שקל, זה נראה לי יותר זול מטיפול. אז לכו על זה, ובאמת, אם מישהו מצליח לעשות שינוי עצמי, אז תעדכנו אותנו, תספרו לנו, אולי אפילו נעלה אתכם לפה. נעשה אתכם איזשהו פודקאסט של המשנה העצמי של, של השנה.
מעולה. יגאל, כרגיל נהניתי.
כן.
וניפגש בעזרת השם בפעם הבאה.
יאללה, וזוזו. וזוז.
קדימה.
יאללה, ביי חברים.
יאללה, ביי ביי.